θέλατε, ήταν η μηχανισμό. Σε φάση να γράψω η Ιούδα, η πικρή νυχτά διάντια. Νυχτά διάντια, η Αραβκούφ, δεν θα. מצידת צדדים מתגלה לפנינו חיוב, הרחבה וקביעות העסק בצד הפנימי שבתורה. בכל ענייני הרוח שבה, הכוללת במובן הרחב חוכמת ישראל, שפסגתה הגבוהה היא דעת אלוקים באמת, על פי עמקי רז תורה הצריך בימינו. ברור, ליבון והסברה, למען יהיה מובן, ילך ויתפשט בכל סדרות עמנו. כלומר, מלבד הצד המעשי של התורה, יש את הצד הפנימי, האמונה שבתורה, וחייבים ללמוד, חייבים להתעסק בזה, להבין את זה. התעודה לעשות את כל בנינו לימודי השם, נזכר בכל בנייך לימודי השם. לימודי השם, לכאורה, תלמידי החכמים, לומדי תורה, אז למה כתוב לימודי השם? לימודי השם זה ללמוד להכיר את הקדוש ברוך הוא. איך מכירים אותו? הננו נדרשים אתה למלותה. אל ירפו ידינו, אל נשלה את נפשנו, כי על ידי התחזקות חומרית לבד נעשה ונצליח, בין במובן הלאומי, בין במובן הדתי של קיומה של תורה ויהדות אמיתית. כלומר, יש שחושבים שאולי הבניין של המדינה, החזרה של העם, אז אפשר להסתפק בצד הלאומי, או גם בהתחזקות של תורה, שמירת מצוות, ובזה מספיק. עתה אנו רואים בעינינו שהדבר צריך יהיה נמשך מן הפנימי אל החוץ ומן הכללים אל הפרטים. רוח השם הגדול והקדוש, רוח מלא חוכמה ותבונה, רוח מלא חיים, צריך שיתמלא כל החלל של אור עמנו, ודווקא על ידי גדולת הרוח, על ידי בינה יתרה וגדולה, ישוב לכל עוצמו וחוסנו, אפילו לאותו העוצם והחוסן של רכישת עוז האמונה השלמה והתשובה האמיתית לתורה ומצוות לכבודם ושמירתם. רק כשמכירים את הגדולה שבתורה, אחר כך זה פשוט יותר להגיע לשמירת תורה ומצוות, אבל קודם צריך להכיר מבפנים. דווקא הדרך הרחוקה הזאת היא הדרך הקרובה, והדרכים כאלה שחושבים שהדבר הפשוט ביותר זה ללמד יהודים לשמור מצוות, שזה הדבר החשוב ביותר, וללמד על פנימיות של התורה, על הרוחניות של התורה, זה דרך רחוקה. אומר הרב שזו דרך רחוקה שהיא הדרך הקרובה. והדרכים הרחוקים הנעשים בלא אימות של רוח חיים אלוקיים ופנימיים בגדולת אמת ושיפה גדולה ועשירה, הם רחוקים באמת, לא יוכלו להחזיק בדורנו ולא יביאו את הישועה. רוח סועה וסער שהיא רוח מצויה בדורנו, תפיל את הבניינים הנעשים בלא עריגה אל ההשפעה האלוהית האדירה וקבועה נושאת את נושאה. כלומר, נושאת את נושאה, כמו שחזל אמרו על ארון הברית, שהוא נשא את הכהנים שנשאו אותו כשעברו את הירדן, כי הם נשארו בירדן וכל עם ישראל עבר, והם ניתקו את כפות רגליהם אחורנית, אז הירדן היה מפריד בינם לבין עם ישראל, ואז הארון נשא אותם והוא העביר אותם. וכך אומר הרב שהעיסוק באמונה וברוחניות של התורה, זה ירים את האנשים מעל הכוחות שלהם, כלומר מעל מה שהם יכולים לעשות, הנותנת חיים וכוח אלוהי למחזיקים בה. לא עלים בודדים, לא גרגרים של מדע ומוסר ומידה פנימית עלינו לאחוז, כי אם את כל הבניין, כל עץ החיים מעומק שורשיו אדרו וצמרתו, צירוף כל שריגיו עליו ויונקותיו, רוח מלא יבוא לנו, לגדולות נשאף, לרוח הקודש, לאורה אלוהית לגבורה אדירה ואיומה. נכונן מכון לדור דורים על אדמת ישראל. הגיע הזמן וקרבו הימים. על כן הננו נדחפים מכל עברים דווקא להיות גדולים ולבקש רמות ונשגבות. כל זמן שאין אנו מתרוממים, בשעה זו שכל כך אנו נקראים לעבודת אלוקים עליונה, אל אותה מעלה עליונה הבא דווקא מתוך קביעותה של חוכמת אלוקים וכוח גדול של רזי תורה, כאילו חלילה אין ברית ואין תורה. הבו אור הצפון, הבו אחים. אנו חייבים להשתדל להביא את הדור לידי הכרה בתכלית הכללית של התורה והמצוות, במהות האמונה, בכל התכונות והמידות הנמשכות ממנה. אנו חייבים להביא את עצמנו ואת העולם לידי השקפות מלאות ובריאות, המוכרחות לבוא ביותר בהירות, מצד השפעת אורה של תורה. כל עיקרה של הנפילה שנפל הדור מן האמונה ומן היהדות המעשית והמידותית, הוא רק מפני שאין לו שום הכרה בתוכניותה. הוא לא רואה את האור שיש בתוך התורה. והכרת התוכנית, מאין תיווכח? מי יורה אותה? אם כל מי שיש לו כישרון להוסיף בתורה וראוי להיות בה גדול וחשוב, איננו קובע לו כלל ועיקר להיות בעל רוחניות אדירה. כל אחד דואג פן ייגרע על ידי התלמוד הרוחני חוק התלמוד המעשי. והתלמוד המעשי, הלוא גם הוא על ידי כך נעשה ולא סדרים. חוששים שאם יתעסקו בחלק הרוחני של התורה, זה יהיה על חשבון לימוד הגמרא, ההלכה, אז יפסידו. ואומר רב שזה לא רק שזה לא נכון, זה גם מזיק לתלמוד המעשי, שגם הוא נהיה בלא סדרים. עד שחוזרת ומתעוררת אצלנו הצעקה הישנה. הייתכן שיהיה ערך של פלפולים שאינם נוגעים קודמים להכרת החובות העיקריות שהעולם מושתת עליהם? ההכשר הגדול שיש למצוינים שבתלמידי החכמים לדרישת אלוקים, והעיון הצח שבדרושים הנעלים המרוממים את הנשמה השכלית ומרגשת רגשי קודש של עדן החוכמה האלוקית, הוא תובע את תפקידו ודוחק הוא את הלב למלא את המחסור הגדול. ומתוך שאין תביעה זו נשלמת בשום ערך אחר, בשום חוכמה אחרת, לא בקודש ולא בחול, כי הנפש לא תמלא כי אם כשמשלימים אותה באותו המין שהיא הורגת אליו בטבע. הוא האור האלוהי דווקא, על כן היא הולכת כדורנית, נמוגי במראה שחורה ועיצבון וממולאה בזעם. זאתי הסיבה שהרבה מתופסי תורה מצוינים לקויים בגופם ונפשם, עד שהיא מביאה מורך לבב, פחד ורפיון. וביותר תלמידי חכמים שבארץ ישראל, שהם הינם הראויים ביותר לאורה האלוהית שתופיע עליהם, והם נתבעים מעצמם להיות מוארים תמיד מזוהר עליון, שתחת השברת הצמאון מנחל העדנים של דעת אלוקים וגנזי חקרי אור תורת אמת, הינם ממלאים את תפקידם רק בעיונים של פשטי תורה, שהם רואים רק אז להיות פועלים את פעולתם, בזמן שיסוד החיים הנתבע בחוזקה מהנשמה האלוקית נתמלא כראוי. הרב לא מתכוון שלא ילמדו גמרא ושלא יעסקו בהלכה, אבל הוא מתכוון שצריך להיות באופן קבוע זמן מסוים, שעה ביום, אולי יותר קצת, של לימוד ברוחניות של התורה. וזה נותן כוח לכל הלימוד המעשי, שמגישים שזה לימוד מעשי שיש מאחריו תוכן פנימי, יש לו רוחניות. זה לא רק מין גזרות הכתוב שמחייבות אותנו לעשות כך, להיזהר מאיסורים כאלה וכאלה, אלא כשרואים את האור שיש בכל זה, אז אדם בטבעו הוא רוצה לעשות מעשים, ובטבעו הוא עוצר את עצמו בזהירות מעבירות ומכל מה שקרוב לעבירה. לא דווקא בגלל שהוא מרגיש את החיוב שה הגמרא אומרת, אבל הגמרא נראית הרבה יותר עמוקה ומהירה וחותכת דווקא על ידי שרואים מה שיש מאחרי הגמרא. אבל כל זמן שלא נותנים לנפש הפנימית את מזונה הטבעי, היא הולכת ונמוגה, מתדלדלת ומתנוונת. על כן, כדי להחיש ישועה לאלה העיקרים, סגולת הסגולות שבבני ציון, צריכים להבקיע את האור וביד רמה לקבוע תלמוד קבוע ומסודר, חוק ולא יעבור מדי יום ביומו של התלמוד הרוחני, שמתחיל בתלמוד המוסרי הפשוט, קודם כל תיקון המידות, והולך על במותי המחקרים האלוהיים, אחרי זה ספרים של חכמי ישראל שעסקו בבירורים שכליים, כמו הרמב״ם, הכוזרי, חובות הלבבות ועוד, עד שבא אל גבול החוכמה האלוהית שבמקור ישראל, חוכמת האמת והקבלה בכל פרטיה. אחרי זה אפשר להגיע יותר גבוה ולהשיג ולעסוק גם בחוכמה האלוקית. הראויים להיות מודרכים מחלק המחשבה שבתורה ובחוכמת אלוקים, שהיא באמת כוללת כל התורה וכל החוכמה לכל צדדיה, אינם רשאים להשתמט מכישרונם זה ולהשקיע את עצמם רק בדברים מעשיים. הפגם הזה שבנפשם יתגלה וראה כמו תלמיד חכם ששנה ופרש, שהוא קשה מכולם, והטעם פשוט, מפני שיש לו כישרון נשגב והתעוררות גדולה לדברים נעלים, וכל זמן שהוא עסוק בעץ החיים והתורה מחיה את נשמתו, יש לו במה להוציא את כישרונו וכוח התערות נפשו בדברים טובים ויקרים. אבל כשפורש מן התורה והכוח שנמצא במציאות, לא ישקוט, על כן מאפס התעוררות לטובה הוא פועל לרע, כפי מידות רעות ותכונות רעות שלא יחסרו לעולם בליבו של אדם כשפרש מאור התורה. מילה לא ברורה כאן. הדבר הזה הולך גם כן בתורה עצמה לפי מעלותיה, שמישהו מוכשר בהיגיון נשגב והסתכלות עמוקה גדולה ורחבה, יוכרח להוציא מן הכוח אל הפועל מה שיש בהכנתו לפי ערכו דווקא, ושיהיה נסגר בין על ידי איזו בחירת עצמו, בין על ידי אחרים, בין מצד סיבות מעשיות חיצוניות, בין מצד איזו הכרעת דעות, יהיה נסגר רק בחלק המעשי לבד, וירחיב בו וידקדק רק בעניינים של הגבול המוקף המעשי, לא ישבור בזה את צימונו הפנימי, ויהיה נשאר אומלל ויבש, ונפשו לא תצא מן הכוח אל הפועל, לא רק בצד העיוני, כי אם בכל דבר כישרון, בכל קדושה ושלמות פנימית, בנפש בלתי מושלמת, שהכנתה גדולה וכוח כישרונה עצום, הנסגרת בכל כוחה בתחום שהוא חשוך לפי ערכה, היא זועמת וכדוב שקול עלולה למידות רעות ולמחשבות, גם מחשבות רעות. ואם רבים כאלה מתרבים באומה, ההפסד הוא כפול ומכופל. א', מניעת התועלת שנפשות נעלות ונשגבות כאלה יכולות להאיר את העולם, ב', ועוד תוספת הזק מפני שהרגשת המחאוב הגדול הפנימי של חיסרון הגלוי לאותו מקצוע שהתביעה שלו כבר מושרשת בעומק הנשמה, היא גורמת מידת כעס ושנאה. ואם יוציאו את הצד הנמוך שבכישרונם בדברים מעשיים, יהיו בוודאי בכל זה מכובדים וחשובים והכרעתם באומה. ישנם תלמידי חכמים שמתעלמים מהאור הפנימי, מתעסקים רק בצד החיצוני, והם בשטח הזה גדולים והם משפיעים על האומה, אבל כיוון שבנפשם הם לא שלמים עם עצמם, אז יש להם נטייה לכעס ולרוגז, ואז הם מדריכים את האומה בדרך של כעס, והאומה מרגישה ש הקשר עם התורה זה קשר מאיים, מפחיד, לא נעים. לא ידעו דרך שלום ולא יוכלו להרבות אור החסד, האהבה והאחווה, ואם זה הקדושה והגבורה בעולם, שאין אהבה ואין שמחה פנימית, גם אין גבורה. הגבורה, הרצון להתגבר, להתאמץ, בא מתוך זה שאדם מרגיש שלמות בתוכו. להיות כוספים ומקציפים בהירוס סדרי חיים, שכאילו הבריות כולם להם אויבים. רואים את כל העולם, עולם של אויבים. לא שומעים מצוות, מקולקלים, כן? יש טענות כלפי כולם. כן? ומתוך שאנשים כאלה הם גדולי כישרון ורבי פעלים, אף על פי שלא יוציאו לפועל כפי כוחם כלל, מכל מקום, במה שעבדו ולמדו, עשו חיל גדול בהלכות ופלפולים מעשיים, ודאי הינם לנס ברגע שדתיות פשוטה והמונית, הינם מפוארים בעומק נשגב, בהתלהבות אמת, כולם מתפעלים מהם, כי הם שווים לגדולי תלמידי חכמים. וכישרון המוצר הפנימי גם כן בקרבם עצום וגדול, על כן הם מכריעים הרבה בדעותיהם והרגשותיהם את כללות האומה, לכן יש להם השפעה גדולה על האומה. אבל עם כל הטוב הבא, אפילו מן הצד הנמוך שבכישרונם, כמה הפסד מגיע מהשפעתם וכמה בלבול דעת וחשכת עיניים מתגלגל מזה, שמהרסים על ידי זה את מעלת האחווה והשלום, מעלת הנחת והאהבה בישראל. כמה עוזרת היא לפירודים ולהתפלגות ולקרעים שאינם מתאחדים. כיוון שמסתכלים רק על הצד החיצוני, אז כל מי שלא הולך בדרך שלהם נראה להם שהוא זר ואויב, ואז הם מרבים מלחמות בתוך עם ישראל, קוראים את עם ישראל. כן.
איך אדם כזה שהוא מצליח גם באמת במקום שלו, הוא יכול לזהות שהוא מוכשר גם בתחום אחר, וגם אם הוא נזהה נגיד שהוא מוכשר, הוא יכול לדעת נגיד אם הוא מוכשר באמונה או מוכשר ממש בסוף גם בקבלה, הוא יכול לדעת את התחום שלו.
כשאדם מרגיש שיש לו צמאון לזה, אבל כיוון שהדריכו אותו שלא טוב להתעסק בזה, אז הוא לא מתעסק בזה. אני זוכר שפעם היה תלמיד חכם כאן בעיר, שאמר לאנשים שאני אפיקורוס. אז קראתי לו ושאלתי אותו על סמך מה אמרת את זה. אז הוא אמר, שמעתי שאתה מלמד את יסודי התורה של הרמב"ם. אמרתי לו, אתה התבלבלת לגמרי? ללמד את זה אפיקורס, הוא אומר, כך לימדו אותם, שאת הספר הזה לא לומדים, שזה לא בשביל האדם. זו דוגמה למה שאנשים חושבים. אז הוא יכול להדריך בלי יסודות של אמונה. איך תהיה הדרכה כזו?
יכול להיות הפוך גם?
מה?
שמישהו מתעסק בזה למרות שבאמת אמונה זה לא התחום שלו, הוא
אמור
להתעסק בעיקר
אפשר. יכול להיות מישהו כזה שיתעסק באמונה, אז קודם כל אפשר יהיה לראות שהוא לא מבין במה שהוא מדבר, אפשר לראות שהוא מדקלם, וגם הוא לא ייהנה מזה והוא יעזוב את זה. סיפור על השייח הקדוש שהגיע למערכו וביקש ממנו ללמוד, שהוא ילמד אותו את תורת הארי. אז האלשך, הדרך שלו בפירוש התורה, היא על ידי שהוא מקדים הרבה שאלות, ואחרי זה הוא נותן הנחת יסוד שעל פיה הוא מבסס את התשובה שמיישבת את כל הקושיות. קצת בדרך של אברבנאל, אבל קצת יותר רוחני. אברבנאל הוא הרבה יותר מעשי. לאברבנאל, אם נזדמן לך לראות, אז הוא מתחיל תמיד כל ביאור עם רשימה של שאלות. וכשהוא לימד אותו קצת קבלה, הוא התחיל עם כל מיני שאלות. אז הוא אמר לו, אתה חושב שאתה לומד גמרא? אתה חושב שככה לומדים תורת הנסתר? תורת הנסתר אתה צריך לשתוק ולשמוע ולקבל. אתה לא מסוגל לזה, אתה לא בסדר. איך תמשיך לעסוק בדרך שלך, תשאיר את זה לאנשים אחרים. אתה יודע שיש דברים שקיבלנו, שזה לא מתחיל מסכל של אדם. דברים גבוהים מאוד, זה לא, הסכל של אדם, אם הוא היה יכול להשיג את זה, לא צריך רוח הקודש. קיבלנו את זה ברוח הקודש, זה אומר שאלה דברים שמעל הסכל של האדם. אומר שזה נגד השכל. לא נחשוב שהדברים האלה מתנגדים לשכל, ואז אדם צריך לחשוב שהתורה היא נגד השכל. זה לא נכון. אלא מושגי היסוד הם לא מתחילים מהשכל, אבל אחרי שאדם לומד את זה, אחר כך הוא מרגיש שזה מאוד הגיוני ומאוד פשוט, וזה לא סותר שום דבר, אבל ההתחלה היא לא ממנו. לא מההיגיון שלו ומהלימוד שלו. נקריא קצת גם ספר אחר, שגם כותב על הנושא הזה. רבים טועים לחשוב כי המושג קבלה מתייחס לעשיית נפלאות, פעולת ישועות, חלוקת סגולות, קמאות, אולם למעשה פעמים רבות שאלו העוסקים בתחומים הללו כמעט ואין להם עסק בלב ליבה של הקבלה, שהוא החלק העיוני שבה המכונה נשמת התורה. הקבלה היא תורה שלמה המקיפה את כל המציאות, את כל מה שנברא ואת כל מה שעתיד להיברות. הקבלה שהיא נשמת התורה מסבירה את מבנה העולמות הרוחניים, כלומר את הממד הרוחני שמאחרי העולם הפיזי, את סיבת הבריאה, את פעולתם הרוחנית של המצוות והתפילות בעולמות הרוחניים, את סדר הופעת הנשמות בעולם וחזרתם שוב בגלגול, ועוד תחומים רבים. על מנת להבין את המושג נשמת התורה ואת מקומה ותפקידה של תורת הנסתר, נביט במאמר אחד מתוך ספר הזוהר. הזוהר מקדים ומבאר שהתורה ירדה לעולם רוחנית לגמרי, הוכרחה להתלבש בלבושים שיאפשרו לעולם לסבול אותה ויאפשרו לכל אדם להשיג ולתפוס בה. הלבושים הם פשטי התורה, מעשי המצוות והלכותיהם. מבעד להם שוכנת נשמה רוחנית גדולה שתמציתה היא תורת הרזים, את הזוהר. תח הזה אלמה אילאה ואלמה תתאה וחד מתקלה התקל. העולם העליון והעולם התחתון נבראו מקבילים זה לזה. כלומר, מה שיש בזה, יש בזה, רק שזה עליון וזה תחתון. כמו יש אדם גדול מאוד, ענק בתורה, יש ילד קטן. בשניהם יש אותו גוף, אותם עיניים. שניהם שומעים באוזניים, שניהם מרגישים חום ביד אם נוגעים בדבר חם, אם נסרטים מרגישים כאב, חיים אותו דבר. אבל האישיות של כל אחד היא שונה לגמרי לגמרי זה מזה. רק יש הקבלה בין זה לזה. ישראל לטאטה, מלאכי אלאה לאלה. מול ישראל יש מלאכים עליונים. כמו שאנחנו אומרים בקדושה, אנחנו מקדישים את השם עם המלאכים. מלאכי אלאה כתיב ברוך, עושה מלאכיו רוחות, משרתיו אש לוהט. אנחנו רואים שבתורה יש כמה פעמים שאנשים ראו מלאכים. בשעת הדנחתי לדעתה, מתלבש בלבוש הדהי אני. כשהמלאכים יורדים לעולם הזה, אז הם מתלבשים בלבוש של עולם הזה, לבוש של גוף, כמו בני אדם. ואילם מתלבש בלבושה כגב נדעי אלמה, להכנין למקם בהי אלמה ולסבין לו אלמה. אם הם לא יתלבשו בלבוש גופני, הם לא יוכלו לסבול את העולם, וגם העולם לא יוכל לסבול אותם. ואם במלאכי כך, אם ככה זה מלאכים, אורייתא דברלו, התורה שהיא בראה את המלאכים ומעל המלאכים, וברא על מין כולהו, והתורה מנה ועל ידה נבראו כל העולמות, וקיימים בגינה, כל העולמות קיימים לזכות התורה. על אחת כמה וכמה, כיוון דנחתת להי אלמה, אז התורה כשהיא יורדת לעולם, אילב דמתלבשה בהנה לבושין דהי אלמה, לא יכיל אלמה למזבל. אם התורה לא הייתה מתלבשת, מדברת, בשפה, במושגים של העולם שלנו, העולם לא יכול לקבל את האור של התורה. ראינו שהתורה בעצמותה גדולה מאוד ממידת העולם הזה ומכוח שכלם של בני אדם. אבל כדי שעולמנו יוכל להכיל את עצמותה ויוכלו בני אדם לתפוס אותה, היא מוכחת להסתתר מאחרי לבושים. מה עם הלבושים? ממשיך הזוהר ומבאר שלבושי התורה הם ארבעת חלקיה, שהם סיפורי התנ"ך, ההלכות ונימוקיהם, הסודות שכבר נתגלו, ורזי דרזים שעתידים להתגלות. קצת דיברנו על זה אתמול בלילה. ארבעת אלו הם כנגד לבוש התורה, א', ב', גוף התורה, ג', נשמת התורה, ד', נשמה לנשמה של התורה. על דה, היי סיפור דאורייתא, המשך לשון הזוהר, לבושה דאורייתא אימו. הסיפורים של התורה זה הלבוש. לבוש זה בגד, זה אפילו לא גוף של התורה. זה רק חיצוני שבחיצוני. בגין כך אמר דוד, גל עיניי ואביטה נפלאות מתורתך. מה דתחות לבושה דאורייתא? שהוא יזכה להבין מה שנמצא מתחת הלבוש. לכן מתפלל, גל עיניי ואביטה נפלאות. כהי גבנה אורייתא, איתלה גופה, ואינון פיקודי אורייתא. מה זה הגוף של התורה? המצוות של התורה. כל ההלכות, כל הגמרא. ויקרון גופי תורה. כמה פעמים, זכר, כן, כינים, פתחי נידה ואבות, הן גופי תורה. ומסרת חגיגה, הלכות שבת, גופי תורה. הי גופה מתלבשה בלבושים. דיינון סיפורים דהי אלמה. תורה מתלבשת בגוף הזה של המצוות, מתלבשת בסיפורים. למשל, המן יורד, והמן ירד בצורה הזאת, וביום שישי הלך למשנה, ומזה למדנו שבשבת לא ללקוט, כי השם נותן ביום השישי במקום יום השבת, אז בשבת לא יוצאים. כן, אז המצווה הגיעה אלינו כאילו דרך סיפור. או פסח שני, שאם לא היו מבקשים, אז לכאורה לא הייתה המצווה הזאת.
הסיפור
מחייב. אתה שואל אם זה אמת? שדאי שזה אמת.
אז אם ככה, למה זה נראה, נשמע כאילו זה רק סיפור?
זה סיפור, כי זה צריך להופיע בעולם הזה.
אבל נסתתר מאחורי זה משהו שזה רק כלי, על מנת להסביר את אותו הדבר.
הגוף שלי שלך זה אמת או שזה דמיון?
מבחינת מה? אם אנחנו מפשיטים עכשיו הכל אז מסתכלים בהסתכלות הזאת, אז לא. אבל
בלי הגוף היינו יכולים להכיר אחד את השני, לדבר אחד עם השני? נתה רק נשמה עם נשמה?
בממד הזה לא.
מוכרחים את הגוף, צריכים את הגוף, כי אנחנו בעולם הזה, בעולם העליון לא צריך את הגוף. אפשר להיפגש נשמות עם נשמות, לא צריך את הגוף. אבל בעולם הזה שהשם ברא אותו לצורך עשיית מצוות באופן מעשי, לצורך לימוד ודיבור בצורה שאנחנו מכירים אותה, אז צריך גוף. זה גם הלבושים של התורה, כדי שבני אדם יוכלו להיפגש עם התורה, השם יצר עובדות, מעשים, סיפורים. זה אמת, זה לא דמיון. זה לא שלא היה אברהם אבינו, ולא היה, היו כאלה מבולבלים, אמרו שלא היה אברהם אבינו בכלל, ולא הייתה שרה אימנו. תשובה של הרשב"א. היו כאלה בדרום צרפת, בזמנו, אמרו גם בספרד, היו כאלה שאמרו שאברהם אבינו זה צורה רוחנית. לא היה אברהם
אבינו. הדברים, אני
רק
כאילו שזה בסך הכל כלי,
אני יודעת
להוריד את המחשבה או את הרעיון.
לא להגיד בסך הכל, אברהם
אבינו
זה לא בסך הכל.
לא,
חלילה. בלי אברהם אבינו לא היינו מגיעים. אז צריך, בעולם הזה צריכים את זה. אי אפשר בלי זה. זאת אמת, לפי ערך העולם הזה. אבל לחשוב שזה כל האמת, שרק מה שאתה מכיר מאברהם אבינו, זה אברהם אבינו, זה לא נכון.
אז אם ככה זה... מתכוון לזה שאני אומר את זה, אבל אם ככה זה נשמע כאילו שעולמו של אבן עזרא או של רוב הפשטנים היה מצומצם, שהם הבינו רק את הדברים של
אני אמר לך שהם לא הבינו יותר. הם מסבירים גם את הפשט, גם את הפשט זה צריך להבין. האם העולם שלנו מצומצם כשיש לנו כאב בגוף שהולכים לרופא? במציאות שלנו זאת המציאות, וצריך להכיר גם אותה, לא צריך לבטל אותה. זאת מציאות שקיימת, צריך לדעת שהיא לא הכי חשובה. היא לא חשובה יותר מהפנימיות. אבל כללית, יפה סדר, כן. גם לבגד, אם יש לך בגד עם קטן, אתה לא רוצה ללבוס אותו. יכול להגיד מה זה, בסך הכל בגד. אתה כן מתייחס לזה. כהי גבנה אורייתא. איתלה גופה, ואינון פיקודי אורייתא, ואינון גופה תורה. היי גופה, מתלבשה בלבושין, דינון סיפורין דיין. חכימין, עבדי דמלכה אילה, אינון דקיימו בתורה דסיני, אלה שעמדו בהר סיני, להם הסתכלה אלא בנשמתה, הם לא הסתכלו על הגוף, להם הנשמה הייתה חשובה. דאי קרא דחולה אורייתא ממש, ולזמנה דעתה, זמינים להסתכלה בנשמתה דנשמתה דאורייתא. יש יותר פנימי מזה, יותר ממה שהיה בהר סיני, אבל זה יתגלה רק לעתיד לבוא. כן, זה הנשמה, נשמת הנשמה. המשל בו משתמש הזוהר מלמדנו שארבעת חלקי התורה אינם יכולים להיות מנותקים זה מזה, כשם שהגוף אין לו קיום בלי הנשמה, ואין ערך למלבוש אלא קשור על הגוף, כשם שאין מציאות לנשמה בעולמנו אלא קשי בתוך גוף, כך ארבעת חלקי התורה צריכים להיות שלובים זה בזה, ואי אפשר לזה ולא זה. לכן אנחנו לא מתעלמים, לא מהפשט, ולא מקיום ההלכות. אנחנו לא אומרים די לנו באמונה ובמחשבה. אנחנו יודעים שהם כולם פועלים ביחד, אבל צריך לדעת מה עיקר יותר, ומה הדבר שבגללו יש את האחרים. במילים אחרות, לימוד הקבלה אינו תחליף ללימוד ההלכה וקיום המצוות, אלא הוא לימוד פנימיותם ותוכיותם. מי שילמד קבלה ולא ילמד את תורת הפשט, ומכל שכן אם לא יעסוק בקיום מצוות, הוא דומה לנשמה ארטילאית שאינה שוכנת בגוף ואינה באה לידי מימוש. מי שיעסוק רק בלימוד ההלכה וקיום המצוות ולא תהיה לו נגיעה בפנימיות התורה באופן המתאים לו, הרי הוא כגוף מנוון וחסר חיות, ותורתו יש בה יבשות רוחנית. עוד למדנו שבנוסף לסודות שכבר נמסרו, שהן נשמות התורה, נשמת התורה, ישנם סודות עליונים יותר שלא נתגלו עדיין, ועתידים להתגלות לעתיד לבוא. כמו בפסחים, היה ביום ההוא אור יקרות וכיפאון. הוא אומר דברים שבעולם הזה הם יקרים, אז הם יהיו כפויים, כוונה צפים, לא, יבינו אותם. הם נשמה לנשמה של התורה. ומי שעסוק בנשמת התורה בזמן הזה, בזכות זה יזכה לעתיד לעסוק בנשמתה ונשמתה. כל אחד עולה בעולם הבא מדרגה מעל מה שהוא הצליח בעולם הזה. מה שאדם הצליח בעולם הזה בעבודה שלו, נותנים לו עוד מדרגה. מי שעסק רק בגוף יזכה לנשמה, מי שעסק בנשמה יזכה לנשמת הנשמה. כן, בזמן של החיים כאן, שבזה יש גלגולים ותיקונים. אחרי שכל העולם הזה כבר לא יהיה.
מי שעושה
אתה שואל מה עם זה שלא עלה לנשמת הנשמה? לנשמה בכלל, בעולם הזה, מה יהיה איתו? נזכר שיש כמו גרים או כאלה שהם לא עסקו בתורה, הם ישמשו כמו בגד לאלה שכן עסקו. אז כשיש בגד עליך, אז בזכותך הוא מקבל קצת חיות. ראיה בסוף פרק שמיני בבבא קמא, יש שם דינים של בושת. אם אדם ירק על חברו צריך לשלם בושת. ירק על בגד של חברו, אם החברה היה לבוש בבגד, משלם בושת. אם הבגד היה תלוי על כל אבו ירק על זה, אין דין בושת. אז כשזה עליו, זה מקבל משהו מהחיות שלו. ראינו אצל אלישע, שהוא לקח את המעיל של אליהו, ובקע בזה את הירדן. כי בתוך המעיל נכנס כוח של אליהו. אז כך, לעתיד, אלה שיהיו קרובים לתלמידי החכמים, אלה שעל ידם הם התקרבו, אפילו שהם לא הספיקו ללמוד, אז על ידם יקבלו משהו. אבל
שבתוך הדרך של אליהו נכנס כוח.
של אליהו. אדם למד תורה באיזה מקום, הקירות במקום הזה סופים מהתורה. לקירות יש סגולה. כמו שחלילה להפך, כמו שהייתה תומעה, אז גם שורה רוח רעה על אותו בית, שם ישמו. בספר הזוהר החדש, קובע הזוהר שסדרי תורה כוללים ארבע תחומים של לימוד, והם החוכמה הנצרכת לאדם לדעת אותה. א', זה פסוק בשיר השירים, אם לא תדעי לך היפה בנשים, תהי לך בעקבי הצורך. שם כתוב שהחובה של האדם למינדה לרזה דמרה. קודם כל, להכיר את בורא עולם. ב', למינדה לגופה. צריך להכיר את הגוף שלו. למה שהם ברא אותו בצורה כזאת? למה עיניים קדימה, למה יש ראש, למה יש צוואר, למה יש חזה, למה יש שרעפת שמבדילה בין חלק עליון לחלק תחתון, הרגליים איך הן בנויות, זכות השדרה, עמוד השדרה, כל זה מצד הסוד שלו, לא רק שהוא מכיר את המבנה. ג' למינדה רזין בנשמתה. אדם צריך ללמוד להכיר את הנשמה שלו. ד' להסתכלה בהי אלמה, להכיר את העולם, ורזין אלאין דאלמה דלאלה, להכיר איך העולם העליון משפיע על העולם התחתון, איך הם קשורים זה בזה ואיך הם בנויים כל אחד בהרכבה שמתאימה ופועלת מזה על זה. הרמח"ל בספר מלחמות משה מרחיב ומבאר את ארבעת חלקי חוכמת האמת ותמציא דברה. הידיעה הראשונה, רזה דמרה, איך מכירים את הבורא, מה זה להכיר את הבורא? ידיעת השתלשלות העולמות והספירות עד עולמנו הגשמי. איך העולם עבר מבורא לנברא. כל ההשתלשלות, מה שהבורא הציל, נשמה ועוד נשמה ורוח ואורות, עד שזה הגיע לזה שאפשר ליצור מזה גם עולמות שהם לא הבורא. הידיעה השנייה, למינדה לגופה, ידיעת הקשר שבין מבנה גוף האדם לבין תרי"ג המצוות ומבנה העולמות. ומה תפקידו של האדם בתיקון עצמו ובתיקון העולמות. הידיעה השלישית, רזין דנשמתה, תורת גלגול הנשמות לדורותיהם. איך נשמה קשורה עם נשמה, כל הקשר של הנשמות מדורות האחרונים לדורות האחרונים. גם יש משפחות של נשמות, יש נשמה שיש לה כמה וכמה סעיפים לידה ואותם אנשים שקשורים איתה וכו'. הידיעה הרביעית, להסתכלה בהי אלמה ובאלמה דלאלה, הבנת מציאות הנבראים הגשמיים והסודות הנרמזים בכל אחד מהם ושורשו הרוחני של כל אחד מהם. כן. הידיעה השנייה, למינדה לגופה. הוא לא לומד על השם, הוא לומד על העולמות ועל המצוות ועל התורה שקשורה, ומתוך זה הוא מבין שריבונו של עולם שנתן את התורה וברא את הגוף שלו עשה את הכל בחוכמה אחת. הפסוק מבשרי החזה אלוקה, זה אלוקים לא שייך לבשר ולגוף. לאלוקים מתגלה באורות רוחניים, שאיך הם פועלים, את זה אפשר ללמוד ממה שהגוף שלנו פועל. אז זה מבשרי החזה אלוקה. דרכי ההנהגה, ההתנהגות של הגוף, שיש הגוף מחולק לשלושה חלקים. הראש, שהוא המפקח, המשגיח על הכל. יש עצם הגוף שבו הלב, ששם עיקר האדם, שם הרצון שלו והבחירה שלו והחיים שלו, וג' המשרתים של הגוף. זה ידיים, רגליים, כל האיברים שמסביב. וקשור לזה קצת גם החלק של העיכול, שגם הוא משרת את הגוף. אבל החיים, עיקר החיים, זה נמצא בחזה, בלב ובריאות. החלק הזה, ולכן הוא נבדל באופן פנימי מהחלק של הקיבה והמעיים וכל הטחול, כבד וכו'. כל אלה איברים שמשרתים, יש משרתים ישיר את החיים, ויש משרתים באופן יותר חיצוני, שזה הידיים והרגליים. מתוך זה גם ההנהגה האלוקית בעולם פועלת בדרך הזאת. יש דרך של פיקוח, יש דרך של עצם החיים, ויש דברים שהם מסתובבים מסביב לחיים, מפרנסים את החיים, מקדמים אותם. זה מבשרי החזה לא, אבל זה לא הידיעה הזאת. הידיעה הזאת זה יותר קשור לאיך הגוף קשור לתורה ולנצחות.